להחזיק ביד.
בבקשה.
אפשר ככה? איך אני נשמע יותר טוב?
כן, כן.
אנחנו נחכה.
חנוכה מוכן
מסוימים הוא חג מאוד מוזר. אני לפעמים אגדיר אותו גם כחג יתום. עם ישראל הוא עם הספר, ובכל מועד שאנחנו חוגגים יש לנו ספר, כי אנחנו עם שקורא בספר, מלמד בספר, מעביר את המורשת שלו בספר. הדוגמה הבולטת ביותר כמובן זה פורים, נכון? יש לנו את מגילת אסתר, ואומנם פורים זה יום אחד ובלי הלב, אבל בכל זאת אנחנו קוראים בערב בבוקר מגילת אסתר. לפעמים שואלים, תארו לעצמכם את פורים בלי מגילת אסתר, מה זה היה? רעשנים, תחפושות, השתכלו, בלי מגילת אסתר, עיקר חסר מן הספר. זאת אומרת, עיקר חסר מן החג, כשאין ספר, עיקר חסר מן החג. אז יש לנו ברוך השם, יש לנו מגילה בפורים, בפסח, אנחנו יושבים לליל הסדר, כל אחד מחזיק הגדה, הגדה של פסח, נכון? שיש בה פתקים מן התנ״ך ומחז״ל ופיוטים ויש בה הכל מקורא, אבל אנחנו יושבים וקוראים ושרים, יש טקסט. והנה חנוכה, הנה חנוכה שהוא חג, שהוא מועד, הוא לא חג, שלושת הרגלים הם חגים, הוא מועד של 8 ימים, אנחנו היום ביום השמיני, עם הלב שלם, אין לו ספר. כשהערב הדלקתם נרות, אחרי הדלקת נרות, קראתם משהו. שרים כל ערב החדש מה מצאו לשבטים, מה מצאו לשבטים, יופי. לא קראנו. איך הספר שלנו קראנו? נכון זאת? אני בטוח שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו את השאלה, ולכן אני מגדיר אותו כחג יתום. עכשיו תראו, אין לנו שום ספק שהמצב הזה, שהוא מצב לא נורמלי, שיש לנו חג מועד של 8 ימים, שאין בהם ספר. אתם יודעים מה? לא רק שאין בהם ספר, אין בהם חוברת, אין בהם אפילו מגילה קטנה כמו מגילת אסתר עם 9-10 פרקים. המצב הזה הוא מצב שנוצר רק ב, אפשר לומר, במאה השנים האחרונות. חנוכה הוא מועד שאנחנו מציינים יותר מ-2,000 שנה, מרד המכבים, מרד החשמונאים, הוא לפני כמעט 2,200 שנה. נכון? במשך 2,200 שנה, מתוכם 2,000 שנה לפחות, הייתה בחנוכה מגילה. איזה מגילה? קודם כל אנחנו יודעים בוודאות שבזמן הבית, בזמן בית המקדש, כבר היה נהוג לחגוג את חנוכה, והיה גם ספר שקראו בו בחנוכה. איך אנחנו יודעים דבר כזה? יש היסטוריון של הבית השני ששמו יוסף מלמדיה. שמו הרומאי יוספוס פלביוס יוסף מלמדיה. יהודי, כהן, ירושלים, יוסף בן מתתיהו. והנה יוסף בן מתתיהו מספר לנו, הוא מספר לנו, הוא מספר לרומאים, אתם יודעים שהרומאים שאלו אותו איך עם ישראל, עם קטן, מורד באימפריה הרומית. וזה לא רק מרד של חד פעם. אתם יודעים שעם ישראל מרד ברומאים 9 פעמים. אתם לא יודעים. ובין לא קוראים את כתבי יוסף בן מתתיהו, לא קדמוניות ולא מלחמות. 9 מריבות, מ-63 לפני הספירה עד 135 אחרי הספירה, סוף מרד בר כוכבא. 3 מריבות גדולות שאנחנו מכירים, מרד החורבן, המרד הגדול, מרד התפוצות ומרד בר כוכבא, אבל חוץ מהם היו עוד 6 מריבות. והנה הרומאים באמת שואלים את יוסף בן מתתיהו אחרי המרד הגדול, איך אני יהודי, עם קטן, מעז לברוד באימפריה הרומית? מה, הם משוגעים? אומר להם יוסף בן מתתיהו, לא, הם לא משוגעים. העם הקטן הזה כבר פעם בעבר מרד נגד מעצמה, נגד אימפריה, וניצח. ולזכר אותו ניצחון, יש להם חג. וכל שנה הם חוגגים את החג הזה. לזכר הניצחון הגדול, כמובן, הוא לא. הוא לא מזכיר נספח השמן, כי אנחנו מבינים שחנוכה הוא לא בגלל נספח השמן, הוא בגלל הניצחון הגדול, הנפלא הבנים, זה באמת דבר. אם הכל לא תקדים בהיסטוריה האנושית, שעם קטן יוצא למלחמה נגד אימפריה ומביס אותה, מנצח אותה. אולי נראה את באמת הסיפור של חזקיהו והשור, גם שם רק ירושלים מצלק, באמת, הוא סלק את היוונים. ואם כן יוסף בן מתתיהו מספר, היה כבר ניצחון כזה, ויש חג ליהודים, וכל שנה בחג שבו הם מציינים את הניצחון הזה, הם קוראים בספר שבו מסופר הסיפור על המלחמה הגדולה ועל הניצחון הגדול. והספר הזה, החג הזה והספר הזה, הוא זה שנתן להם את, תשמימו את המשפט, את, הוא שנתן להם את.
והשראה
לבוד. למוטיבציה, את האמונה שאפשר לעשות מלחמה, למרת, נגד, ולנצח. כבר אין להם כזה. אני עוד פעם מתנצל בפני כולם על הצרידות שלי, זה ככה אני בדרך כלל, בשש השנים האחרונות ככה אני מסיים את חנוכה. כי כל ערב אני במקום אחר, והיום אני מדריך את זה, זאת התוצאה. אם כן, מה אנחנו למדים מיוסף בן מתתיהו, שהיה ספר או לא היה ספר? ההיסטוריונים באמת מתווכחים מה היה הספר. רוב ההיסטוריונים טוענים שהספר שקראו בו בארץ ישראל, שעליו מדבר יוסף בן מתתיהו, הוא חשמונאים א', עכשיו שיהיה ברור, חשמונאים ומכבים זה אותו דבר. ומי שאומר לכם אחרת, אל תגידו לו ברבים שהוא לא צודק, אבל אחר כך בשקט תגידו לו שהוא לא צודק. זה אותו דבר. ספר החשמונאים, יש ארבעה ספרי חשמונאים. חשמונאים א', לפי דעת כל העוקרים, נכתב בארץ ישראל, קצת אחרי המרד. על ידי סופר שהכיר את המאורעות, הוא מקורב לבית חשמונאי, והוא מתאר את המרד עד מות שמעון. סוף הספר זה מות שמעון. 16 פרקים, שבהם מתואר כל סיפור המרד, תקופה של כמעט 40 שנה. 40 שנה, לא שנה ולא שנתיים ולא שלוש. 40 שנה. שמעון נהרג בשנת מינוס 132, אומרת פרץ ב-167, אז זה עוד ב-168, יש לנו תקופה של 35, כמעט 40 שנה. המרד עצמו עד הקמת המדינה החשמונאית על ידי, ידי שמעון, המרד עצמו הוא 25 שנה. זאת תקופה ארוכה, דור, אדמות שמעון דור וחצי. על כל פנים, אז כאמור, זה ספר חשמונאים. הוא נשמר, אנחנו מכירים אותו דרך הכנסייה הנוצרית. רק הכנסייה הנוצרית שמרה עליו. וספרי החשמונאים האחרים נחשבים פחות, ב' וד' עוסקים בתקופת המרד, אבל נחשבים פחות אמינים מבחינה היסטורית. על כל פנים, אז החוקרים משערים שזה החשמונאים א', קלוזנר, שהוא גם כהיסטוריון חשוב, הוא אומר לו, חשמונאים א' הוא ספר מאוד מורכב ומסובך ועם הרבה פרטים. ומסתבר, הוא אומר, שהייתה מגילה, מגילה קטנה שהיא תמצית של חשמונאים א', שהיא זאת שקראו, שעליה מדבר יוסף בן מתתיהו. חשמונאים א' היה המקור של אותה מגילה, אבל הייתה מגילה קטנה. כמה היו פרקים במגילה? אולי 8 פרקים, זאת השערה שלי. פרק ליום, עיקר מביא המגילת חנוכה שלי, נשאר. זה ניסיון לחדיו, הנה אני כבר נותן לכם, הולך לסוף הסיפור, זה ניסיון לשחזר את מגילת חנוכה של ימי הבית, המקורית, שעליה כנראה מדבר יוסף בן מתתיהו. כלומר, תמצית של חשמונאים. הלב בתוספת של כמה פרטים שמוסיף לנו יוסף בן מתתיהו. כלומר, המגילה שהייתה בזמן הבית. אני כמובן הוספתי כאן את סיפור נספח השמן. התלבטתי בנושא הזה, כסיפור הזה אתם יודעים מופיע רק בתלמוד הבבלי, ולא במקורות אחרים, אבל אי אפשר היום לספר את סיפור חנוכה בלי לספר את סיפור נספח השמן. נכנסתי אותו, אבל נתתי לו את הממדים שהוא ראוי להם. נס קטן בתוך נס גדול, כאשר הנס הקטן מייצג, משקף, מבטא, מסמל, נכון? כבר המהר"ל אומר, למה? מה אסור? מכיר את המהר"ל לנס חנוכה? אחי, אסור רק על הנס, נכון? לאבותינו עשרה ניסים נעשו בבית המקדש כל יום, אז זו שמחה. הוא אומר, זה היה סמל שהניצחון היה בידי השלחה, שהשלחה הוא רצה את מה שהם לא. אנחנו מכירים את המהר"ל. על כל פנים, אני חוזר ליוסף בן מתתיהו. אם כן היה ספר, זה הפרק הראשון. מה קרה לספר הזה בעם ישראל? אין ספק להיסטוריונים. ובעניין הזה כמעט כולם מאוחדים בדעה אחת, שאחרי מרד בר כוכבא נגנזו כל הספרים החיצוניים, אבל במיוחד ספרי החשמונאים. ספרי החשמונאים נגנזו והוצאו מארון הספרים של העם היהודי, והסיבה שההיסטוריונים נותנים, והיהלום ואחרים, קלוזנר, הסיבה לגניזתם של ספרי החשמונאים היא ההסבר נעוץ באותן שמועות מפורסמות שמופיעות בסוף מסכת כתובות, שלא לעלות זוכים, שלא לעלות במה, שלא למרוד באומות העולם וכו', שלא לדחוק את הקץ. כלומר, אלה השבועות, גם אם לא מפרשים אותם כאיסור ממש, אלא כאיזה מין ביטוי של המציאות אחרי מרד בר כוכבא, המציאות היא שאי אפשר יותר למרוד באומות העולם. עכשיו, אתם בעצמכם תגידו לי איך השבועות האלה מסבירות את כניסתם של ספרי החשמונאים לאור דבריו של יוסף בן מתתיהו. עכשיו תקשרו את כל האלמנטים האלה. ולכן, אם חזר מחליטים שמה?
שלא
למרות באומות העולם, מה צריך לעשות? לגנוב את זה לספרים שהיו המקור לרוח המרד, המקור לאותה 200 שנה של מרד נגד האימפריה הרומית. אם חזר החליטו שלא למרות יותר באומות העולם, אז צריך לקחת את הספרים האלה ולגנוז אותם. וכך מסבירים ההיסטוריונים את העובדה שהספרים האלה נעלמו. הם נעלמו. עם ישראל לא מכיר אותם יותר. דרך אגב, עם ישראל לא מכיר יותר שום דבר מכל סיפור המרד. גם נגד הרומאים. גם נגד הרומאים, כמעט שום דבר. יש מעט מאוד המרד בכוכבא, אין לנו שום פרטים על המלחמה, על הקרבות. שום דבר. על מרד התפוצות, על מרד... אבל המרד הגדול, יש לנו קץ או בקץ, עוד כמה, אבל סיפור. את היום, תחשבו על זה, תחשבו על הסיפור של מצדה. אין לנו רמז בסיפור חזר על זה. תחשבו על הסיפור של גנלה, של יוצפה. אתם יודעים, בגנלה, אנחנו תמיד מספרים על מצדה. 960 יהודים התאבדו, ולא היו מוכנים ללכת בשבי. וגם לה קפצו אל הטרור 9,000 יהודים. תחשבו איזה קרב שמתנהל. יודפה, כמו הקרב על ירושלים, שנמשך כל כך הרבה זמן. אתם יודעים שהרומאים עושים שער ניצחון מיוחד אחרי הניצחון אחרי חורבן בית המקדש, הביאים את הזרם מירושלים, כי זה היה דבר דרמטי. אין לנו רמז לזה בסיפור חסר, כלום. אז לא רק מרד החשמונאים הוא ישכח, גם שאר המרידות הושכחו. למה? כי הקדוש ברוך הוא השביר אותנו שלא לברות בוריית העולם. הפרק הזה נגמר 300 שנה ממינוס 167 עד פלוס 135, 300 שנה היינו העם שמרד הכי הרבה בהיסטוריה האנושית. 300 שנה של מרד כמעט בלתי, היוונים אחר כך נגד הרומאים, אבל זה נגמר, הפרק הזה נגמר, כך החליטו חז"ל, ודאי ברוח הקודש, שלא לימדו את הדבר הזה. וכך נעלמו הספרים האלה. אבל אתם יודעים, אחר כך חנוכה נשאר, אבל הוא הוצר מחדש. מה היה הייצור מחדש שלו? קודם כל, במדרשי חז"ל מוצאים הרבה מאוד סיפורים על תקופת חנוכה. אבל כולם סיפורים של מלחמות וקרבות, הקרב השביעי של יהודה מכבי מול ניקנור, או הקרב השלישי של יונתן, לא מוצאים סיפורי קרבות, אלא סיפורי קידוש השם. הסיפור המפורסם ביותר הוא זה סיפור היסטורי. כל ההיסטוריונים מסכימים שזה לא אגדה, זה סיפור היסטורי שמופיע בחשמונאים א', ומופיע בחשמונאים ד', סיפור היסטורי. אבל אתם מבינים שסיפורי קידוש השם במרד החשמונאים היו רק בשנה הראשונה לפני, אחרי הגזירות של אנטיוכוס. 168 היו הגזירות. בשנה הראשונה עם ישראל היה בהלם. פעם ראשונה בהיסטוריה יש גזירות. לא היה כל גזירות. פעם ראשונה בהיסטוריה. עם ישראל היה בהלם. ואז יש מבוכה והתלבטות וכולי, ויש קבוצה שמחליטה לקדש את השם. ואז הקבוצה הזאת קוראים לה חסידים, כך קוראים להם, קוראים להם סיפורים, שמונאים חסידים, מקדשים את השם. הסיפור המפורסם ביותר בספר החשמונאים, הוא הסיפור של אלף החסידים במדבר, שלא רצו להילחם בשבת. אז לא בלי מופיע גם הסיפור של חנה ושל האם ושבעת הבנים. על כל פנים, אלה הסיפורים שיהודים סיפרו בגלות. מאחד החנוכה, בלשנו של הרב אבינר, הפך מחג של יהרוג ואל יעבור ליהרג ואל יעבור. למרות שהמעלה הגדולה היא יהרוג ואל יעבור. יהרג ואל יעבור זה בדיעבד. מה פתאום שאני יהרג? כמו שאומר כאן מתתיהו, אם נמשיך, אם נמשיך כמו החסידים האלה שמתו במדבר, ישמידונו מעל פני אדמה, אנחנו ננסה להילחם למען תורתנו ולמען עמנו ולמען מקדשנו, יוצאים למלחמה. אבל זה הלך התחילה, אבל אחרי שהשביע אותנו הקדוש ברוך הוא שלא לראות באומות העולם, אז אנחנו מסתפקים בדיעבד, ביערי ועיה. עם היהודי לא יכול להתקיים במסירות נפש, אבל יערי ועיהו. ואז חג החנוכה מקבל עיצוב כמחדש. במקום סיפורי מלחמות, סיפורי קידוש השם. וכמובן, כששואלים מה החנוכה, אז מה הסיפור שמופיע בתלמוד? אז פרשים. זה דבר מדהים. תראו מה כתוב שם, פשוט דבר מדהים. כשגברו בית חשמונאי וניצחו, ארבע חמש מילים בדרך אגב, עשה להם נס, דלה, שמה ימים. נתתי פעם לאיש לדוגמה. תראו לעצמכם שבעוד 500 שנה יקום ילד וישאל, מה יום העצמאות? מה זה יום העצמאות? תארו לכם שהתשובה תהיה כזאת. כשגברו היהודים על שבע מדינות ערב, היה איזה טייס שפתאום, נתתי דוגמה, תקחו אתם כל אלה, טייס שמטוסו התרסק, והוא ניצל. לזכר אותו הנס שמצל אותו חייס, עשו חכבו חג את אורות יום עצמו. זה הפרופורציה, אתם מבינים? שגברו, אם כבר דיברנו על מלחמת השחרור, באמת ראוי שתהיה לנו נגידה גם ביום העצמאות. תחשבו על זה שהיינו עם, דבר, תפתחו את אטלס קרתא, בדיוק ראיתי מישהו שככה, באטלס קרתא אתם יכולים לראות. מלחמת השחרור, כשבן גוריון מכריז על המדינה, אז מופיעה הרשימה של הכוחות, שבע מדינות ערב יוצאות למלחמה. הן כבר מדינות, מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, עיראק, תימן, סעודיה. שבע מדינות, כולן כבר מדינות, לכולן יש חילות אוויר, עם עשרות רבות של מטוסים, בריטים ואירופים, בעיקר בריטים, בריטניה, צרפתים, סוריה, אבל למצרים ולירדן יש חסות בריטים, יש חילות אוויר, יש טנקים, מאות מאות טנקים, אלפי משוריינים, נושאי יסוד, כוחות עצומים. למדינת ישראל שקמה זה אתה, כתוב, תסתכלו ואת להזכרת ותבדיקו, אותי. מטוסים, אפס. טנקים, אפס. ותחשבו, מה קרה? 600 אלף יהודים, כמעט מחציתם ניצולי שואה, קמים להילחם נגד שבע מדינות, עם חילות אוויר, עם שיריות, עם צבאות מסודרים, עם גיבוי של כל העולם, כאשר עלינו, על היישוב הקטן של 600 אלף, יש אמברגו של כל העולם, כולל של אמריקה, ידידתנו הגדולה, והנשיא טרומן פוסק עונש מאסר עולם למי שאפילו ימכור רובה אחד ליהודים האלה. יש מידות, נורא. יש מידות. אל תחשבו שיש איזה גוי צדיק ש... יש מלודה. ומדינת ישראל נצחת. אומנם 6,000 הרוגים, המניין כנראה הוא קצת יותר גדול, אבל יש כאלה שאופנו מרוגים 8,000 הרוגים, אחוז מהיישוב, אבל נצחנו. ולא רק כבשנו את השטח שניתן לנו על ידי האום, כמעט בשניים. הצלחנו לגרש, רוב שיברחו לגרש כאן נתון למעלה מחצי מיליון ערבים. מדינת ישראל קמה ובשטח שהוא גדול, 50% מהשטח שניתן לנו, כמעט בלי ערבים. רוב הערבים שהיו בשטח הזה ברחו, נשארו 10%. מיפו שהייתה 85,000 ערבים, נשארו 3,000. אז תחשבו על הנס העצום הזה. מי שלא מבין שהייתה כאן היד הגדולה שרצה השם בערבים, לא מבין שום דבר. אבל אתם מבינים שאם אני אספר את הסיפור של יום העצמאות ואני אגיד, טוב, קרה שם משהו היה, יודע מה, כמעט הייתי אומר, כשניצח בן-גוריון את שבע מדינות ערב, חיפשו קלח לכתוב את מגילת העצמאות ולא מצאו. עד שבא איזה מזכירה ואמרה, הנה מצאתי קלף, וכתבו את מגילת העצמאות על קלף ולא על נייר, וקבעו יום העצמאות. אתם מבינים? אני נותן לכם משלים. זה כי ברור לנו שמי שמספר את הסיפור הזה, כנראה ידע את הסיפור האמיתי, והוא לא רוצה לספר אותו. אני אספרו, אני אספר השם, מה? אני לא רוצה שיספרו את הסיפור כי היה לנו מספיק. שלא לראות בו. הייתה מגילה קטנה שכנראה נוצרה במאה השישית שבאתי בספירה נכתבה בארמית, כנראה לבבל והתפשטה בהרבה מאוד קהילות בימי הביניים. עד העת החדשה נקרא מגילת אנטיוכוס, אולי בימי אנטיוכוס. תשמעו, המגילה הזאת יחידה בעיני ההיסטוריון. קודם כל, היא לא מכילה, מספרת את סיפור המרד, יצאו למלחמה. אבל היא לא מכילה פרטים, אלא נעשו להם ניסים, והם הרגו כל פעם. יאו, למשל, הורג 700 אלף גויים, מה? זו מדינה שאין כמעט שום קשר בינה לבין העובדות ההיסטוריות המוכרות לנו מכל המקורות האחרים. שם למשל, אנחנו הרי יודעים, מתתיהו עומד בתחילת המרד, ומי הוביל את הניצחונות העיקריים? יהודה. הראשונים, בשלב הראשון. ושם, הפוך, יהודה נערה בהתחלה, ואז מתתיהו אוסף את בניו, יוצא איתם במלחמה, ונעשים להם ניסים גדולים, וכל היוונים ברחו. כלומר, זאת מגילה שכנראה המגמה שלה, מי שכתב אותה, בכל זאת הבין שאי אפשר לספר, להגיד ליהודים שחלו ככה, כזה גדול, בגלל נספח השם. זה בעיה. היו ניסים גדולים, ניצחו את היוונים, כתוב הרבה על הניסים, מעטים מול רבים. אבל כל השאלה איך ניצחו, זה משהו שהוא לקוח במידה רבה מעולם הדמיון. דברים שכשאתה קורא אותם אתה אומר, תשמע, דברים כאלה זה לא שייך אלינו, לא שייך בכלל, זה כל כך פנטסטי שאין לך בכלל פיתוי להגיד טוב, אז גם אני יכול לקום ולנצח, אתם מבינים? כי אם אתה יוצא ואתה במכה עורר 700 אלף, אז זה משהו שלא שייך לב, מבינים? זה מהסוג של להגיד, איך אתה נמשיך? זה מעל ידך הטבע. שם היו דברים שמעל ידך הטבע, ולכן זה לא נוגע אלינו, זה לא קורה לבד. כך אני מבין את המגמה של מגילת אנטיוכוס. לספר את סיפור המרד והמלחמה, אבל להפוך אותו לכל כך פנטסטי, שאף יהודי בבבל או באירופה או בגלות, בתימן, לא יגיד, רגע, אני רוצה לעשות כמו שיהודה עשה, כמו שמתתיהו עשה. או ששמעון, זה דברים א' וכנראה הרבה קהילות קראו במגילת אנטיוכוס. זאת אומרת, שוב פעם היה ספר, שאלתם אותי איפה היה ספר, אז היה ספר. מגילת אנטיוכוס מילאה את מקומה של מגילת חנוכה המקורית של ספר החשמונאים, ספר החשמונאים. מה קרה למגילת? אנטיוכוס זה גם סיפור מעניין, אם נעלמה מישהו מכיר את מגילת אנטיוכוס, מישהו מכן ככה? יש בסידור עבודת ישראל שנתפס לפני 100 שנה, אבל בכל הסידורים החדשים, אפילו אצל החרדים, אין. סידור עבודת ישראל נתפס לפני 100 שנה. אין יותר, ולא קוראים. רב משה, אתה בחנוכה זה, קראת במגילת אנטיוכוס? אז זה יצא, ותאמינו לי גם חברים וקוראים, זה סיפור מעניין, מה קרה למגילת אנטיוכוס, אני אגיד לכם אותו לפצחו, מגילת אנטיוכוס יצאה מארון הספרים היהודי ומהבית של חנוכה, ברגע שחזרו לעם ישראל ספרי החשמונאים. מי החזיר לעם ישראל את ספרי החשמונאים? הציונות, איך זה סדרה? כי הציונות היא תנועה לאומית שקמה וניסתה להרים דגלים חדשים, לא עוד היהודי הגלותי, המסכן, הנכנע, שלא עולה בחומה ולא מורד באומות העולם, אלא יהודי חדש שקם ועולה לארץ ונלחם ומורד ושלא יחירות ומסיק את החירות. מי היה דמויות מופת של הציונות? המחה שמונה. חנוכה הפך להיות החג של הציונות. כל ה... תדעו לכם, זה מדהים כמה חנוכה היה החג שלהם. תהלוכות, לפידים, אני זוכר עוד הייתי בנוער עובד, תהלוכות, לפידים בחנוכה, ומסעות את קברי המכבים, ולמצדה, וחנוכה היה חג עצום, כי הוא החזיר את הערכים שהציונות רצתה להחזיר לעם ישראל, בדיוק. אלה היו הדמויות. עכשיו, בשביל להעלות מחדש את הדמויות האלה, מה צריך לעשות? לתרגם חדש, לתרגם לעברית את ספרי החשמונאים. זה מה שעשתה הציונות. תרגום ראשון, עוד בוורשה, 1894, ואחר כך אברהם כהנא, תחילת המאה ה-20,
חזרו ספרי החשמונאים לעם ישראל. מי שמר עליהם דרך אגב 2,000 שנה, הנצרי, הנשיאה הנצרי, היא שמרה. אנחנו כמובן לא יודעים עד כמה היא שמרה את זה במהימנות. מסתבר שכן. למה? כי למשל יש לנו את יוסף בן מתתיהו, שמסתמך על חשמונאים א', זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה. אבל יש גם את יוסף בן מתתיהו שמרה, שמרו את נצרים. הנקון זה הנצרים שמרו לנו. זה בעיה באמת. על כל פנים, ברגע שחזרו ספרי החשמונאים, מה קרה למדינת אנטיוכוס? תדעו לכם, אני קורא לזה ניצחון ההשכלה, המשכילים על הנבערים. כך קורא לזה ביאניק. וזה מאמר גדול למגילת. למה? כי כל מי שכשהיה לך כבר ביד את ספר החשמונאים, המשכילים באו הביתה ואמרו, קראו מגילת אנטיוכוס. מה זה השטויות האלה שאתם קוראים את כל הפנטזיות האלה, האגדות, הדמיונות האלה? הנה, זה הסיפור ההיסטורי. וכך לאט לאט נעלמה מגילה, הפסיקו לקרוא אותה. כי באיזשהו מקום יש גבול כמה אתה יכול לקרוא ספר שאתה מבין שאין לו בסיס היסטורי. אין לזה בסיס היסטורי. כל שם, משופש לגמרי. וכך היא נעלמה, אבל היא השאירה חלל. למה היא השאירה חלל? כי הציבור הדתי לא היה מוכן לקבל את הספרים החיצוניים. א', זה הכנסייה שמרה, ב', זה ספרים חיצוניים. אז בציבור הדתי נשאר חלל, הציבור הציוני ניסה להכניס את ספרי החשמונאים גם לחינוך בבתי הספר, אבל לא כל כך עלתה בידה. זה כבר ביאליק חזק לפני 100 שנה. למה לא עלתה בידה? כי זה ספרים קשים. זה ספרים קשים, מסובכים, תרגום קשה, תרגום בלשון מקראית. והמון פרטים על הפוליטיקה היוונית, ופרטי פרטים על המלחמות והקרבות, וספרים ממש מתישים. אני זוכר שאני כילד, אני גדלתי, אני חושב בשנת אבן על אבא שלי, ואני מניח שאתם יודעים שמספרים הרבה על אבא שלי שגידל אותנו עם תנ"ך. כל יום למדנו שני פרקים, תנ"ך, פרקי היום בתנ"ך. אבל בחנוכה קראנו שני פרקים בחשמונאים א', כל יום, כל דרך, אין דבר כזה, מה זה? מדליקים נרות ואוכלים סוכריות? אתם אולי עושים את זה, אבל לא בבית משמר הדין עושים. קוראים כל דרך, שני פרקים, 16 פרקים, אומרים בחנוכה את חשמונאים, כל שנה סיימנו חשמונאים, א', אבל זה ספר קשה, ספר קשה, ואני זוכר שהרבה פעמים התעצבנתי על זה, ואני כבר כילד, זוכר שאמרתי לאבא שלי, אבא זה ספר קשה, זה מעצמד, ודיים. אז הוא הוציא לנו מאמר של ביאליק לפני 100 שנה, שביאליק כותב, המאמר קראנו לנו את מגילת חנוכה. הוא ספר בוועידת קלוזנר, שבבית המקדש היה כנראה ספר את מגילת חנוכה. הוא אומר, ספרי החשמונאים לא יצלחו לשימוש העם. העם לא יקלוט אותה. צריך משהו תמצית. עממית, ידידותית, אבל מדעית, נאמנה מבחינה היסטורית, לא כמו מגילת אנטיוכוס. צריך מגילת אנטיוכוס. ביאליק התכונן לעשות את זה. כי אתם יודעים מה הוא עשה על ספרות חז"ל. מה הוא עשה על ספרות חז"ל? ספר האגדה, בפעל עצור, לקח את כל המדרשים והאגדות, בתלמודים ובמדרשים, תלמיד חכם עצור, לצערנו, יצא לתרבות רעה, אבל תלמיד חכם עצור לקח את זה, והעביר את הכל לכלים, שעם ישראל יכול לקרוא אותם ולענות מהם. מה זה המצא הרחב? צנזר פה ושם דברים שלא היו לטעמו. אז אתה צריך להיזהר עם ספר האגדה. בכל מיני הוא מתכונן להוציא את מגילת חנוכה, ואז בטרם הספיק לקחו אותו לניתוח בווינה, 1934, הוא עומד על שולחן הניתוחים בווינה באופן פתאומי, ולא הספיק לממש את תוכניתו. אז זהו, אז הנה אבא שלי ראה לנו את המאמר, ואני כבר בתור ילד אמרתי, וואלה, אני אחסוך מילדים אחרים את העניין של ספר החשמונאים, אני אעשה את מגילת חנוכה. מי שהכריח אותי לשבת ולכתוב ולהוציא את זה, היה הרב אבינר. הרב אבינר, עד כמה שאני יודע, הוא היה הראשון שהוציא פסק מפורש כבר בספרי ההלכה הראשונים שלו בקדם בבית אל, גם אני שאלתי אותו וגם מורים אחרים, מורים היסטוריה בבתי ספר דתיים, האם מותר להגיד את ספרי החשמונאים? זה ספרים חיצוניים. וחז"ל אומרים שמי שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם, האם מותר? על כמה שאני יודע, הרב אבינר היה הראשון, לדעתי, זה ברוח הרב קוק, שדיבר על גבורת החשמונאים ועל זה שצריך להשיב לעם ישראל בזמן הגאולה, וחלק מתורת ארץ ישראל מתחדשת את גבורת החשמונאים. אבל כמה שאני יודע, הרב קוק לא הזכיר, נניח הוא תוכנית את הלימודים שלו, לימוד של הספרים החיצוניים, נכון? הוא לא מזכיר את זה. הוא לא מזכיר. אבל הרב אבינר פרסם פסק, אני יודע כמה הרב אבינר מקובל עליכם, אבל עד כמה שאני יודע, היסטורית, בראשון שכתב מצווה לספר שאומרים על הבור ועל המלחמות, צריך לדעת מה נובן וצריך לקרוא מצווה ללמוד וללמד את ספר החשמונאים א', בעיקר בין החשמונאים א'. אבל יחד עם הפסק הזה שנתן אותו בין השאר לי לפני 30 שנה, כי אני כל שנה לימדתי את ספר החשמונאים, הוא גם אמר לי, חגי, תשב ותכתוב מגילת חנוכה, לא רוצה חשמונאים א', תשב ותכתוב את מגילת חנוכה, שתרסי וכולי, ונכניס דברים של חז"ל, ונכניס קצת... ולצערי הגדול, במשך הרבה שנים, הוא כל בחנוכה היה מזכיר לי, מה עם מגילת חנוכה, מה עם מגילת חנוכה? עד שיום אחד אמר לי, כבר לא נעים לי, הייתי בחנוכה מתחמק ממנו, מתחבר ממנו. כמו שרבי זרע, אני גם שתמת מדי, מרום כוח רבי יהודה. אז הייתי גם שתמת מדי, לא רבי יהודה, רבי שאל אותי, מה עם מגילת חנוכה? אז ישבתי לפני 10 שנים, והנה זה, זה הפרי. עשיתי את זה כמובן בצח, עם הרב אבינר, התייעצתי איתו, גם בניסוח, גם בכל מיני שאלות, מה להכניס, מה לא להכניס. ולשמחתי הגדולה, הרב אבינר באמת, אחרי שזה יצא, אז הוא פרסם מחדש את הפסק שלו, מצווה לקרוא בספר חשמונאים, אבל ראוי יותר לקרוא במגילת חנוכה, משהו כזה. אז הנה, זכיתי שהוא העדיף את מגילת חנוכה, כי באמת יש לי כמה דברים ש... קודם כל, זה ידידותי, אז אין אם כן הסיפור ההיסטורי של מגילת חנוכה, עניתי על השאלה מה זה מגילת חנוכה. יפה. כמה חשוב, ואני אעשה עוד חלק קטן, אם מישהו בנקודה הזאת רוצה לשאול איזו שאלה, אני אשמח, לפני שאני עובר לעוד חלק קטן, אני אדגים לכם כמה חשוב באמת לספר את הסיפור בשלמותו, וכמה אנחנו לא יודעים אותו. אז אם מישהו רוצה להעיר או לשאול את הסקרים שמך, עד לא. בבקשה. זה הזמן שאני נח, שותה מעטי, אומר תודה למי שיכם מניחים. תודה, ישר כוח. ישר כוח ותודה. אז כן, שם יש תק די חכמים. הייתי לא דוקטורי. אור, אתה אדם הלאומי לחברם שהקומים לבואו.
המגילה הזאת היא... היא רק קמצות של ספר חשמונאים, או יש לה גם תוספות מעבר?
תוספות. הבסיס הוא חשמונאים א', ולכן זה פרקים ופסוקים. פחות או יותר תמצאתי כל שני פרקים בפרק, ופחות או יותר השתדלתי לשמור על הפסוקים עם עיבוד לשוני. לפעמים חיברתי שניים או שלושה פסוקים בפסוק אחד, אבל מבינים שמרתי, השתדלתי לשמור על האופי של ספר החשמונאים, זה הבסיס. הוספתי כמה תוספות מחשמונאים ב', מחשמונאים ד', מכתבי יוסף בן מתתיהו, וכמובן הגמרא, לפי סיפור נס פרשת. כמו שאמרתי לכם, הרב אבינר אמר לי, אם אתה לא מכניס את זה, אני לא נותן לך הסכמה. אז צריך לקרוא את הספר. והאמת היא שבאמת, תראו, איך שניסחתי את זה, אני רק אקרא לכם לדוגמה, איך מופיע נספח השמן פה. כשקברו את חנוכה, אז כמובן וזה דומה מפרק ה' לאחר אחד התקצו במקדש כל זקני העם החכמה וכבוד הקנה צבא לכל דורות בני ישראל באשר הם לחגוג בכל שנה ושנה את ימי החנוכה במשך 8 ימים אחרי מיום כ"ה בכסלו ועד לנקודי עבד הקדנרות לזכר הנס הגדול שעשה אלוהי ישראל. מהו הנס הגדול? בנוקפו את ממלכת היוונים האדירה עם כל עוזריה ותומכי הרשעים לפני מתתיהו ובניו ואנשיהם הצדיקים והחסידים. רבים נפלו ביד מעטים מן התפילה, גיבורים ביד חלשים, תמיהם ביד זמידים ביד הרשים בתורת האלוהים. מתוך הניסים והנפלאות, הנשאות והמלחמות הנורות והמלחמות של ימי החנוכה, יגדל ויתקדש שמו של אלוהי ישראל בעולם כולו. לכן נקבע אחר כך חנוכה, אין זכר לנס פך השם. איפה אני משלב אותו? כשאני מספר את סיפור תיאור המקדש, אז אני מספר על כך שהם חוגגים את החג הזה 8 ימים, כימים אשר בהם נחנך המשכן ימיו של משה. ולכן 8 ימים מלך. למה 8 ימים? והיא ביום השמיני. המשכן בימי משה נחנך ביום השמיני, וכך חודכים מחדש את שמחתם של החוגגים גדלם, שנודע לעם דבר הכניס השם נעשה במורה, בכל בוקר כאשר באו הכהנים נוסק שמן, נילולי נרות מנועת היכן, נילולי תדמתם שלא נגרע ממנו אפילו טיפה, כך נמשך הדבר במשך כל שמונה ימי החג, וכולי. כל העם ראה בנס הזה עוד מן השמיים, שרצה האלוהים את מעשיהם, וניחם אותם מסבלם בימי הרב. זאת אומרת, הנס הזה הוא סמל, הוא גילוי, הוא גילוי מבטק, שהרי כאן אני משלם משהו מחשמונאי ב', שהרי רק באחד הסוכות האחרון, תסביר של חשמונאי ב', זה משמונה ימים, שהרי רק באחד הסוכות האחרון, עוד היו רבים במערות ובמחבואים, ולא יכלו לקיים את מצוות.
איזה חג? חג הסוכות.
הטעם שהייתה הרווחה יוכלו להשלים את מה שלא זכו לך לקיים בחמת האונס והצירות. אז זהו, אני משלם קצת השמונאי ב', הנס פך השמן הופיע כ... אני חושב בפרופו
מה זה מילים לא כתבת.
מה?
על ארבעת המילים לא כתבת. יש פך השמונאי ב' כתוב.
חג הסוכות, שם קיימו חדש את מצוות החג. הסתפקתי. זה תמצית. רק בחג הסוכות עוד היו רבים במערות ולא יכלו לקיים את מצוות אחד. לא נכנסתי לפרטים, כי אחרת זה היה הכל. איך הם עושים? על כל פנים, אז זה עניין. זה כמובן לא מילת אנטיוכוס תמיד. יש הרבה. אתם יודעים שאת המגילה הזאת מוכרים, כך גילה לי שמעון. אבוטבול, ספריית ביתן, הוציא את המגילה הזאת, ואמר לי, תדע לך, אני מביא מאות עותקים במאה שערים, אלפים, בבני ברק, בוחרים את זה שם, מתחת השולחן, בכמויות עצומות. הוא אמר לי, א', למדנו שזה הייתה תמות לכתוב כאן, ערך דוקטור חגי בנאצי, זה שכתוב דוקטור זה מקרים אותה, זה לא נמלי אותה. אז למדנו, ולהגילות אחרות, אבל, קונים. והוא סיפר לי שהוא מזדמן להביא להם חבילה של מגילת חנוכה, והוא היה בחנות ככה, דיבר עם האוכר, ונכנס מישהו וביקש את מגילת אנטיוכוס. אז הוא אומר, תשמע, יש משהו שמוסף את מגילת אנטיוכוס, אבל זה בלשון יותר. יותר פשוטה, זה מגילת אנטיוכוס, אבל זה בלשון יותר טובה. אז הוא קנה את זה, מגילת דוד. בקיצור, מוכרים את זה בתור עיבוד מודרני של מגילת אנטיוכוס. אז אתם מבינים מה זה, בכל הסיפור יש את הסגנון. העיקר שהסיפור ייכנס, שאנחנו לא נהיה מה לעשות. נספר לכם עוד סיפור קטן, ובזה נסיים את האוזן, להעריך הרבה, לשמוע. להבין לכם כמה מעט אנחנו יודעים על חנוכה. ועכשיו, א', גם בקרבות של יהודה אנחנו לא יודעים הרבה, אבל אנחנו יחסית יהודים. כבוד יהודה המכבי התפרסם. ולכן לוקחים אותנו לבית חורון, נכון, ומשהו יודעים. אבל גם על ידכם פה, על יד שעלבים, נכון, שעלבים, על יד לתחום בעמק הילון, בעמק הילון מתנהל הקרב השלישי, מכירים את הקרב השלישי? המאוס, הייתה פה עיר יוונית, המאוס. כאן התנהל קרב שדרך אגב לומדים אותו, אני שמעתי מיעקב עמידרור, שהיה בארצות הברית, ולומדים אותו בבתי ספר צבאיים בכל העולם. את הקרב השלישי של יהודה המכבי. זה מה? לא. זה סיפור לי. אני אספר לכם אותו בקיצור, אני אוהב לספר אותו מהאנדרטה של חטיבת אלכסנדרוני. אתם יודעים איפה האנדרטה של חטיבת אלכסנדרוני?
בצד השני של האנטום.
כן, מה זה? אתם חיים פה באזור ואתם לא יודעים. יודעים איפה זה האנדרטה של... יש שם איזה מערכת יומים, אבל היא אחרת. ממול מגזר השקנים עבר לעמק, יש מגבר כשאתם עושים מילת רון בכיוון בכביש 3, בכיוון צומת נחשון, תסתכלו בצד שמאל, תראו מגבר קטנה עם עצים, שם הדרתה שאני אוהב משם לספר את זה, ממש משם משתצפית נהדרת, הכל עמק הילון ומודיעין ותצפית נהדרת. אז שם אני אספר, במילה אחת, בשתי, זה קרב באמת מדהים, הוא נחשב אחת הקרבות המתוקנים בוודאי בהיסטוריה הצבאית של עם ישראל, ובוודאי שלומדים אותו גם בספרות, גם בבתי ספר צבאיים עד היום, מגיע גורגיאס עם עוד שלושה קנו ותלמי, הוא מגיע עם צבא של 60,000 ועם 7,000 פרשים, צבא עצום, ועוד עם סוחרים ואספקה, ומשהו עצום, חלקו מגיע באוניות דרך יפו, חלקו ביבשה, הוא חונה פה בין כאלו, כל השדות של צ'עבים ומבוחורון, הכל מכוסה באלפי, עשרות אלפי אוהלים, המחנה היווני, חונה פה בין כאלו. ואז גורגיאס מחליט, לעשות ליהודה המכבי תבין. מה התבין שהוא עושה לו? הוא אומר, אני רואה שיהודה הוא הרבה עובד בלילה, יהודה נע הרבה בלילות. החוכמה של לוחמת לילה, שהתחיל אותה, מי היה הראשון שעשה לוחמת לילה בתנ״ך? יהושע, נכון. הוא הולך מהגלגל לגבעון, כל הלילה עלה מן הגלגל, זוכרים? תקראו בגבעון, לוחמת לילה. זה הלוחמה התנכית. יהודה עובד בלילה, גם אני עובד בלילה. הוא משאיר פה את המחנה, לוקח 5,000 חיילים או 6,000 חיילים ו-1,000 פרשים, ועולה בכביש 443 מעלה בית חורון לכיוון בית אל. המפקדה של יהודה הייתה בבית אל, הוא ידע את זה. והוא בלילה, נע לי שם בלילה, כדי להפתיע את יהודה, כמו שהוא הפתיע אותנו, פעם הפתיע אותו, הלילה, ונחסל את המרד. אבל תסתבר שיהודה צפה מהלך כזה, הוא הציב את השמועים, את הצפיתנים, על כל הערים מסביב, והם דיווחו לו על התנועה, כנראה גורגיאס לא היה מספיק זהיר, הוא יצא לתנועה, כנראה עוד ועוד יהיו. ויהודה קיבל את הידיעה הזאת. ואז מה שהוא עושה, הוא יוצא מהמחנה של בית אל, עוזב אותו, נותן פקודה לכולם לעזוב את המחנה, המחנה שנשאר ריק. הוא לוקח 3,000 חיילים, ויורד לעמק איילון, אבל בדרך, באיזה דרך? ויש מספר אחת, אומר, מה מרחב התימולי? מה שמך? כל השאלות, יפה. הוא יורד בכביש מספר אחת, גורגיאס ב-443, יהודה יורד בכביש מספר אחת, כביש מספר אחת לא היה כביש, זה היה ואדי. הדרך הייתה במעלה מלחמות, כאן לא הייתה, זה דרך נסללה בסוף התקופה, סוף המאה ה-19, במאה ה-19, בתקופה הטורקית, סוף התקופה הטורקית, רק בתקופה הבריטית. עד לפני 150 שנה, הייתה דרך אחת מיפו לירושלים, מעלית את חרמון. זו הייתה הדרך העתיקה, היא דרך מוחה, דרך קלאסית. אבל הוא יורד בוואדי, נחל נקרא נחל נחשון, ואני נחל נחשון שער הגיא, ואז הוא מגיע לפנות בוקר לאזור לתחום, נכון? בכביש מספר אחת, וכל המחנה מסתרע לפניו. אז שניהם מגיעים לפנות בוקר. גורגיאס מגיע לפנות בוקר למחנה של יהודה בבית אל, מקיף אותו, ומסתער עליו, הוא מגלה להפתעתו, אף אחד לא נמצא שם, מסתער עליו, אני מקי. אבל מחלה בו זעמו. אבל יהודה עומד במחנה של 60,000 חיילים, וכולם ישנים. אף אחד לא מתכונן להתקפה כזאת, למה? כי הרי יהודה לא יכול להגיע לפה, למה? כי גורגיאס עלה. וכאילו מתה, איך הוא ירד? הוא ירד ב-4 ו-3, אז אם הוא ירד, אז הוא יתקל בגורגיאס, נכון? כך הם עושים את החשבון. אז אנחנו יכולים לשם בשקט, כל המחנה נעמד שנת הוא לשבע, יהודה מפצל את ה-3,000 משלה, והכוחות, הוא, שמעון, יונתן, יוחנן, מקיף את המחנה, משאיר לו פתח אחד של גילוב בכיוון גזר, בכיוון רמלה, חוף הים, ובבת אחת הסיסמה הייתה לאלוהים הישועה, מושמעת הסיסמה, מתנפלים על המחנה, יאללה, פאניקה, 60,000 חיילים, עדים על 60,000 חיילים, כשהם בפאניקה, לא שומעים שום דבר. וכל המורחים, מכיוון יפו, עורד מהם אלפים. עכשיו גורגיאס, שלא מצא שום דבר, מחליט לחזור בחזרה, אז הוא חוזר, מגיע בצהריים לבית חורון, ואז בבית חורון עומד שם בפיתור רפוקה, ומה הוא רואה למטה? כל העמק שרוף, כל המחנה עולה באש, הוא הביא מה קרה. ואז כמובן כל הכוח שלו מתפזר. דרך אגב זה קרה, וזה יום בשבוע הזה, הקרב הזה התנהל ביום שישי. הקרב הזה מתנהל ביום שישי. ויהודה ואנשיו מקבלים את השבת פה, בעמק הזה, בעמק הילון. יש פסוק יפה שאני אוהב לקרוא אותו, הנה אני קורא לכם פסוק מספר חשמונאים, הכנסתי לפה, זה בעיניי אחד הפסוקים היפים של מדינת חנוכה. עוד בטרם הספיקו לחזור למקומם בערים, נכנסה השבת. שם בין האוהלים השרופים של היוונים קיבלו את השבת בשירה ובשמחה גדולה. אומרים, יש קשר בין עמק האלון לחנוכה. כאן, אחרי הקרב השלישי, הם נתקעים פה בשבת. הם עודו לאלומים על החסד הגדול שעשה איתם. והביסום החנה של רבבות פרשים חיילים מצוינים את דבי ניקורץ של לוחמים שרק חרבות בידיהם. הם ביקשו בתפילתם את האלוהים שיזכה אותם לראות את תמיד אני כאן מפסיק, תנחשו מה הם מבקשים בכל התפילות שלהם. הם לא מבקשים שום דבר חוץ מאשר לראות את עבודת הקודש חוזרת לבית המקדש ואת כהני האלוהים שבים במקום כהניהם ללאוס. עטורי ניצחון חזרו לאחר השבת אל המחנה במחנה יפה. תחשבו איזה מחנה זה זה. עומדים פה 3,000 חיילים בין האוהלים, כל העמק בוער עשן. מחנה של, רק עכשיו הם ניצחו מחנה של 60,000-65,000, מחנה עצום. ואחר כך אתם עוד אומרים לי שקברו את חנוכה על נספח השם. וואלה, תנסו להגיד לי את זה. על כל פנים, אני חוזר, כן. אז אנחנו יודעים, אז אני, אתם אומרים שאתם אפילו לא יודעים מספיק על יהודה. וכששואלים אותנו מי ניצח בזכות מה יש לנו חנוכה, אומרים יהודה מכבי ניצח, סולם המקדש. טעות מוחלטת, שתדעו לכם, ואני לא אעריך בזה, כדי שגם יקראו במילה חנוכה, זה עדיין חנוכה אפשר לקרוא, אפשר גם לקנות. יהודה נפשט, המרד של יהודה נפשט. יהודה בשנת 161 אחרי 6 שנים של מרד, הצלחה הזו, תראו בית המקדש, וחנוכת המקדש, יהודה נהרג. והיוונים בקרידס מצליח להכחיד, בקרידס. לא, בחינם נקרא שמו בקרידס. פשוט השמיד את כל הצבא של יהודה. לא היה לו צבא גדול, היה לו צבא של 1,000 לוחמים. גרים כאלו. הוא הסתמך בעיקר על גיוס מילואים. אבל השיטה הזאת לא עבדה. כשבחינדס הפתיע אותו, אז הוא מביא 1,000 חיילים, ובחינדס פשוט השמיד אותה. והגזרות חודשו, והמתייבנים חזרו לבית המקדש, והקימוס המתייבנים של בנייה, אוי גדול, ניצחו. המרד נכשל. אז מה אתם חוגגים? מרד שנכשל? אגב, כאילו אנחנו בואו נחגוג את מרד בר כוכבא. שלוש שנים. זה מרד שנכשל. אז מה אנחנו חוגגים? מסתבר שאת הניצחון האמיתי הביאו יונתן ושמעון, שעליהם אנחנו כמעט לא מספרים ולא מדברים. כלום. הם גם דרך אגב לא מופיעים יונתן ושמעון, אפילו לא במגילת אנטיוכוס. יוסף, היסטוריון היהודי, בן המאה העשירית באיטליה, למה הוא לא מספר עליהם כמעט לא? אבל הם הסיפור האמיתי. יונתן ממשיך את המרד, אוסף את מעט האנשים ששרדו את הקרב באלעסה בערבה חצור, עובר למדבר תקוע, נהל מלחמת גרילה עקשנית עם בקחידס, ואחרי כמה שנים בקחידס נשבר פשוט נמאס לו. הוא רואה שהיהודים משוגעים, הוא מחליט לעזוב את הארץ, הוא עוזב עם הצבא היווני את הארץ. יונתן לא עושה את הטעות של יהודה, הוא לא ישר עשה בית הקדש. למה? כי הוא דנו צבא. הוא עובר למכנס ומקים צבא, ורק שיש לו צבא גדול שזרקו מספר 40,000 חיילים, הוא נכנס לבית המקדש ומתחיל לכהן ככהן גדול. 152 לפני הספירה. זה הסיפור האמיתי של חנוכה. אז זה היה בחג הסוכות. לא בקווי מחסדר, אבל קווי מחסדר נקבר, כי קבעו את זה כבר בימי יהודה. אבל מי שהצליח לחדש את המרד ולהביא אותו לשלמתו, היה יונתן. עכשיו יונתן נהרה. 9 שנים מאוחר יותר, יונתן מנהל, תדעו לכם יונתן, הוא, מי אני שאני משווים את יהודה, וכל אחד משתבע נותן בוחדות שלו, אבל אין ספק שיונתן כמנהיג עולה על יהודה. אין לו של ספק. הוא מנהל שינוי של מדיניות, של מדינאות מבריקה עם גאונות צבאית. את הקרבות הוא כבר מנהל לא על הרי יהודה ושומרון, אלא בעזה, באשדוד, ביפו, בגליל, בשולח גדוד של חיילים יהודיים לאתיופיה, לצפון סוריה, כדי לעזור לדמיטריוס לדקש על איזה מרידה, להוכיח לו שהיהודים והיהודים האלה מפילים את אימתם על הגויים, שם באתיופיה. הוא מנהיג מדהים, 18 שנה, יהודה מנהיג את המרד 6 שנים, ונופלים ונכשל. יהודה, 18 שנה, יונתן, מ-161 עד 143. ובסופו של דבר גם הוא נרצח, על ידי היוונים עושים לו תרגיל. כי כשהיוונים רואים שאת יונתן אפשר לנצח, מה הם מציעים לו? מה עושים הערבים? כשהם רואים שהם לא יכולים לנצח אותנו בשדה הקרב, מציעים לנו? הסכם שלום. לא מציע לנו הסכם שלום. ואז טריפון היווני מושך אותו, מפטר אותו לבוא ליעקב, לחתום על הסכם שלום, ובאמצע הטקס שם ביעקב הורג אותו. עם 1,000 חיילים, יונתן בן שם עם 1,000 חיילים. ספר השמונאים אומר, כך נספה יונתן גיבור החי, אשר ניצח בכל הקרבות, אך נפל שדוד כאשר האמין לדברי הכזב של הגויים. משפט יפה, נכון, לקח לדורות. על כל פנים, הוא נהרה, 1,000 חיילים נהרגו אותו. כמו יונתן, כמו אצל יהודה, גם אצל יהודה נהרגו אותו. אבל אצל יהודה שנהרגים 1,000 חיילים, זה כל הצבא, אצל יונתן שנהרגו 1,000 חיילים, נשארו 39,000. ואת הצבא הזה לוקח שמעון ומעיף בחמת זעם את שרידי הצבא היווני, את טריפון, וסלק אותו. ומיד אחרי זה, ב-42 לפני הספירה, מכריז מדינה יהודית עצמאית. בעצם הניצחון של יונתן, שמעון בעצמו אומר בנאום הניצחון שלו, אומר, לא אני הייתי צריך לעמוד כאן כשהוא עומד במקדש, אלא אחי הצעיר יונתן. הוא לא אומר יונתן, אחי הצעיר יונתן. כי באמת יונתן הוא זה שהצליח, ואני תמיד אומר שלדעתי הסיפור האמיתי של חנוכה הוא יונתן ושמעון, לא רק מבחינה היסטורית, בוודאי מבחינה היסטורית, שכל אחד נשאר את עצמו, מה הוא ידע יונתן ושמעון, לפני שגיליתי לכם את הסוד הזה. זה לא סוד, זה כתוב. מבחינה חינוכית, וזה מסיים, הסיפור של יונתן ושמעון הוא בעיניי סיפור הגדול של חנוכה, כי הוא סיפור של, מבחינה חינוכית. לא סתם גבוהה, אני יודע מכבי היה כיפור. אבל בניגוד ליהודה, יונתן ושמעון הם קמים אחרי הנפילה. זה לקום שם על פון צדיק, הקל. איך כתוב? כי נפלתי, קמתי. יושב בחושך, שבור. יונתן קם מנפילה איומה. תראו לעצמך את הייאוש של העם. יהודה יצא למרד, הוא לא יודע, הצליח, לא הצליח, דימור, לא דבר. אבל יונתן ממשיך את המרד אחרי שברור כבר שיהודה נכשל, שהמרד נכשל, שהיוונים ריסקו אותנו. והגבורה הזאת, להמשיך למרות המשבר והנפילה והאכזבה, בעיניי זאת הגבורה הגדולה של חנוכה. ובעיניי זה גם מבחינה חינוכית הלקח הגדול, לא להישבר גם אחרי נפילה, להמשיך ולהמשיך. זה דור סבלנות, והייתה יונתן הסבלנות הזאת שנים שמלחמה מתמשכת והחנות ובניית צבא ומדינאות ותמרונים. זאת הגבורה, לקום אחרי נפילה. פעם נתתי את השיחה הזאת אחרי שהמגילה הזאת יצאה ב-2006, סמך ו' וסמך ה' היה, לא, יצאה בתחילת החנוכה סמך ז' אצלך, סמך ה' היה גירוש מגוש קטיף, וסמך ו' מלחמת לבנון. שנה אחרי זה, כמה חודשים אחרי מלחמת לבנון, חנוכה תשעים סמך ז', יצאה המגילה הזאת לראשונה. אחת השיחות הראשונות שנתתי עם המגילה הייתה בניצן במגורשי גוש קטיף. פגשתי ככה אחר כך כמה אנשים שהשתתפו שם בשיחה ואמרו, זה מסוג השיחות שלא נשכח הרבה שנים. כי בעיניי זה הלקח של חנוכה. זה מאוד היה אקטואלי בשבילה. הנה, יש נפילה וצריך לדעת לקום גם אחרי נפילה. זה הסיפור שאני נתן לשמעון. מי שלא מספר את הסיפור הזה, אין לו גם את המימד הזה, מבחינה חינוכית, מבחינה רוחנית. כשאומרים על הגבורות ועל המלחמות, צריך לדעת על מה אנחנו מדברים. איך האחרונה של מישהו, רמיה,
דיאל.
כן, דיאל.
מה היו ההיקפים של ההתגדות בתוך העם בתקופה הזאת? כי בסדר משמע שמודר בקומץ.
אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל בערים הגדולות הייתה כנראה ירושלים, בערים אחרות, עשירים, סוחרים, הם הפכו להיות גם מתייוונים. אבל רוב העם, אני לא זוכר בדיוק מספרים, אבל בדרך כלל מדברים ממש במושגים של הדברים שאני זוכר את בנו ואחרים. קחתי לאחרונה את הפרק בנו, אני לא זוכר את שרי קובר אומר ואחרים, אבל דובנו מדבר על יחס ממש של 10% על 90%. 10% מתייבים, 90% נאמני התורה. ולא כל נאמני התורה יצאו למרד. אלה שיצאו למרד היו מעטים, כי אתה יכול להיות נאמן לתורה, אבל אתה לא מספיק אמיץ בשביל לצאת למרד, זה סיפור אחר. אבל דובנו, למשל, מדבר על 10% מ-90%. אני באמת לא זוכר מה, מה אחרים אומרים, אבל כולם מסכימים שהרוב המסיבי של העם היה נאמן לתורה. ולכן באמת החשמונאים ביטאו את רצון העם. הם לא כפו את רצון העם, ביטאו את רצון העם. הבעיה היא שכשהם עצמם, הצאצאים שלהם, יוחנן אורקנוס בסוף ימיו נעשה צדוקי, מתייבד, ואחר כך ינאי, שהצאצאים שלהם הפכו להיות מתייוונים, אז פתאום השושלת שהייתה כל כך, שביטאה את רצון העם, הפכה להיות נגד רצון העם. כלומר, כאן באמת חל איזשהו מהפך מדהים שבאמת גם היסטוריון לא קל להסביר אותו מה קרה למשפחת החשמונאים, משושלת החשמונאים, שגם הם נסחפו באותו גל שהם יצאו נגדו, דור שנה קודם, הם יצאו נגדו למלחמה עקובה מדם, הקריבו קורבנות כל כך גדולים, ובסופו של דבר הם נכנעו והרימו ידיים, נכנעו לאותה תרבות שעדיין יצאו למלחמה. אז זה סיפור שלא קל להסביר אותו, צריך באמת.
קל
מאוד
להסביר את זה. היום לא רואים את זה?
רואים את זה היום, אתה אומר?
כל המצביעים הגדולים וזה. שבהתחלה הם
נלחמו. לא, אבל ההבדל הוא שהיום המצביעים הגדולים שאנחנו רואים שכנסו, נקודת המוצא שלהם לא הייתה נקודת המוצא של אמונה ושל תורה. החשמונאים יצאו מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך קדושה, תוך בית המקדש שהם יוצאים במלחמות. וזה לא מחזיק מעמד. אבל מתברר שכוחות האמונה העצומים שהיו להם לא היו מספיק חזקים לטווח ארוך. לכן כנראה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות של 4 שנה, כדי שנחזור עם כוחות של אמונה, שנוכל לבנות את הבית השלישי לטווח ארוך, שלא יקרה עוד פעם. אבל כנראה כדי שזה לא יקרה עוד פעם, היה צריך לעשות מהלך הפוך, להתחיל עם... כנראה צריך לעשות מהלך הפוך. אבל אנחנו מאמינים שחזרנו אחרי 2 שנות, של 2 שנות גלות לא היו לשם. נכון, גם הרב קוק במהלך האידאות מרבה לדבר על זה. חזרנו עם כוחות עצומים שיאפשרו לנו באמת להגשים את חזון אחרית האמת. אנחנו עוד בדרך, אנחנו עוד בתחילה בדרך המסובלת והמפותלת, אבל חזרנו עם כוחות אחרים. הכוחות של האמונה, כמו שכוחות האמונה של דוד המלך, אפילו לא הספיקו לאותו, וכבר שלמה המלך בסוף ימיו כתוב נשב איתות ליבו וירושלים מלאה עבודה זרה של הנשים הנוכריות, הערוניות ואדומיות ומואביות דור אחד, ולא זה כבר מה, דור אחד. וכך גם אצל החשמונאים לא היו כוחות בשביל להחזיק מעמד מול העוצמה של התרבות העולמית. זו עוצמה אדירה, זה שיטפון עצום. היום בדיוק קראתי עם תלמידים את הנאום של הרב קוק אוניברסיטאית בתופחה ברחב ובבר. לא, התרבות העולמית זה שטף עצום, זה צריך כוחות עצומים בשביל לעמוד מול הגויים. ולא היה, גם בבית ראשון, גם בבית שני, לא היה את הכוחות האלה. אנחנו, יש נסימים שאומרים מה אתה חושב, בבית ראשון ובבית שני, עכשיו פתאום יהיה לנו כוחות, לא? תקודת המוצא שלנו יותר גרועה, משהו של החשמונאים. אבל אנחנו מאמינים, על פי דרכו של הרב קוק, שהפעם המהלך הוא הולך באור על נכון היום, שהפעם זה כוחות יספיקו לטווח הרחוק, בכל מיני של בתוך ניתוח התהליך שאנחנו נמצאים בו, אבל להם לא יספיקו הכוחות. על כל מנים, אנחנו צריכים לספר לפי חז"ל את הסיפור הזה של הגבורות והמלחמות, כדי שבאמת נשאר מזה כוחות לדורם, כמו שאומר הרב קוק. שגבורת החשמונאים צריכה להאיר לתורנו. ואנחנו חזרנו בתוך תהליך הגאולה לארץ ישראל. והגבורה ושאיפת החירות והאמונה הגדולה שלהם והעצמה הגדולה צריכה להאיר לנו את הדרך. ולכן חשוב שיהיה לכל אחד מילת חנוכה. שזה בעלי מעבדי בשביל זה. אז אני אומר לכם סיפורים. תזכיר לי. שי.
ראיתי שהקדשת את החוברת לארץ אחר
מנוע.
כן. אולי אתה יכול לספר?
יש אפילו מהתורה מיוחדת, אין לי אותה כאן, לצערי, אבל אפשר להציג אותה בספרי הבדל, או אם אתם רוצים לעשות קנייה מרוכזת דרכי, אני יכול לארגן לכם מנורה מיוחדת עם שמונה פרקי חשמונאי, שמונה פרקי מנואל מורנו, שאוספתי כנספח. תראו, זה סיפור מופלא, אולי בזה נסיים. כשאני הוצאתי ביום שחתמתי על החוזה, חתמתי על החוזה להוצאת מגילת חנוכה ביום חמישי אחרי הצהריים. ביום, זה היה סוף מלחמת לבנון, השנייה. במוצאי שבת, בשבת, נהרג עמנואל מורה, שהיה תלמיד שלי. ואני הלכתי לנחם את ההורים, את המשפחה. במשפחה, אני הייתי המורה של המשפחה. לימדתי שם ארבעה אחים ואת אשתו של האח החמישי. לימדתי שם את כולם. המורה המשפחתי. ישבתי איתם, ופתאום גדל עמנואל, שלא הכרתי, אני הכרתי אותו כתלמיד, שקט, צנוע, כוחות, נפש, אבל לא מתבלט. והנה לאט לאט ישבנו שם, ימים ולילות. שמענו סיפורים, הגיעו חברים מהיחידה, ועוד סיפור ועוד סיפור. שמדובר בענק, אדם, שהגבורה שלו הייתה בלתי נתפסת אפילו במושגים של סיירת מטכ"ל, של צה"ל. שהמפקדים הכי טובים בצה"ל אמרו, הדברים שהוא עשה הם בלתי נתפסים, הם מעבר לכל דמיון, דברים שאיש לא העלה אותם על דעתו. ואם נתברר שהבחור הזה, שקט, הצנוע, הצנוע, הביא את הגבורה הזאת לא רק מתוך עולם של אמונה, אלא שעולם האמונה הוא היה חלק מהמסר שלו, מהאווירה שהוא פיזר מסביבו. אתם יודעים שלמשל, היה לו תנאי, הוא היה הפרויקטור של היחידה, של סיירת מטכ"ל. מבצעים מיוחדים הוא קיבל. ולכן הוא היה יכול לבחור את החיילים שיצאו איתו. והוא קבע כלל, מי שיוצא איתי מקבל עליו לפני המשימה, לפני היציאה למשימה, או לא מחוץ שמיים, קריאת שמיים. מי שלא רצה, הוא לא יוצא איתי. מה זה? ולא רק שכולם קיבלו את זה, עשו את זה בשמחה. החיילים התחרו, וכדי לצאת איתו, כל אחד למד בעל פה את קריאת שמיים, כדי להראות לו שהוא יודע לא רק פרשה ראשונה, גם פרשה שנייה, גם פרשה שלישית, בעל פה. תחשבו מה זה, מי? אתם הכרתם כזה קצין בצבא שאומר לך, אני שלא משנה, מקבל מחוץ שנה, לא עשיתי לפעולה. שמעתם? אם אני הייתי קצין בצבא, אם אני הייתי מסדר על דבר כזה, היו מעיפים אותם, מה אתה, מי אתה, שאתה, וזה, זה. אם זו חיילים, אם הם מתאימים, לא מתאימים, יודעים לא, אנחנו יודעים לתאים כוונות, יודעים, מה אתה באמת, קבלה כוונות. זה רק סיפור קטן. ופתאום בשבעה נפל לי הסימון. אמרתי לעצמי, יש חשמונאים בימינו. יהודה המכבי באחד הנאומים שלו אומר, לא בנשק כבד, לא ברוב החיל ולא בנשק כבד יבוא הניצחון, כי אם מתוך גבורה הבא, כי אם בגבורה, ברוח של גבורה הבאה מן האמונה. רוח של גבורה הבאה מן האמונה. אני אמרתי לעצמי, רגע, זה אם אנחנו נורים. אני מספר על גיבורים לפני 2,000 שנה, 2,200 שנה, שכזה כזה ימינו. צריך לחבר. יצאתי להורים, מגילת חנוכה המקורית הראשונה יצאה עם עמנואל. שמונה פרקי חשמונאים, שמונה פרקי עמנואל. ועשינו את זה, לא יאומן, זה היה, הוא נפל בסוף חודש אב, ובדפוס אמרו לי, עד איסרוחה, זה אתה מגיש את זה, באיסרוחה כשקורת אתה מגיש את החומר, אחרי זה לא יוצא לחנוכה. הכל גמור, בתוך, באלול, ישראל, גמרנו את כל החוברת האלה, אני אספנו את הסיפורים, ידעתי אותם לפי שמונה פרקים, שמונה, עשיתי שמונה שערים, שמונה מידות שהיו פה, וכנסנו, הספקנו, ואני באמת, או איזה כזכות גדולה, גם חוברת הזאת, אחר כך ההוצאה, שלא כל אחד מעוניין, אז הם הוציאו במהדורה הזאת שלפניכם, מופיע בסוף דברים לזכרו, זה מההספד שלי, בהזכרה, דברים שאני אמרתי, בהזכרה ביום השנה, אז במה התורה הזאת נכנס, נכנסו הדברים שאמרתי בימי השנה, לנפילתו. אז גם כאן נכנסתי תמצית מתוך הסיפורים, זה רק תמצית. על כל פנים, באמת זה חלק מהמסר של מגילת חנוכה, שכמה לנו ממשיכים את הרוח הזאת. הרוח הזאת לא נשארה רק בספרים, כמה לנו ממשיכים. סיפרתי בהתחלת השיחה, שבעזרת השם אני מתפלל שאני אזכה לסיים את הפרויקט של עוד ארבע מגילות, שגם אותם אני רוצה להקדיש להנצחת רוח הגבורה בימינו. ואני מקווה שכל מגילה נמצא, אבל אימנו את המגילה הזאת, זה, תחשבו מה זה. ביום חמישי החוזה, במוצאי שבת, הוא נפל בשבעה כבר, החלטנו יחד עם המשפחה שמחבקים. באמת חיבור ממש מן השמיים. אתם יודעים שהמגילה הזאת שכבה אצלי במגירה 20 או 25 שנה. בלי מוזמן. כל פעם השתעשעתי איתה, עשיתי נוסח כזה, נוסח אחר. אני לא יודע, במידה מסוימת, אתה יודע, לא חיכיתי, אמרתי, מי אני שאני מחבר מגילת חנוכה? יש בזה משהו יומני. אני בא, הנה, אמרתי לכם, רגע טוב, אני בא, אני מציע לעם ישראל את המגילה. היום בדיעבד אני אומר, המגילה הזאת חיכתה, מה אנחנו רואים? חיכתה לי מה אנחנו רואים? כדי שבמגילה הזאת ידע מה זה. לא רק החשבות ידע מה זה. והשמיים יקבו אותנו כדי שעם ישראל יקבל את השילוב הזה. בימים ההם, בזמן הזה. אמרתי, הרבה אתכם המון זמן. תודה רבה לכם. אני כסף, מי שאיתך גם מעוניין, יש לי כאן חבילה של חוברות, 20 שקלים חוברת, סמלי, גם אם זה לא לשנה הזאת, לשנה הבאה, בעזרת השם, חנוכה, יהיו אורחים, חנוכה שמח, תודה רבה.
תודה רבה. Thank you.